חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב. אז נשיא טורקיה, רג'פ טייפ ארדואן, מדבר עכשיו על פלישה לישראל. והעולם שותק, ואני באמת מתכוון לזה שהעולם שותק. הטורקי המטורלל הזה באמת דיבר על האפשרות שטורקיה תפעיל כוח צבאי נגד ישראל. הוא כנראה שכח איך הבריטים השליחו את אבותיו האוטומנים מארץ הקודש ב-1917. הבעיה היא שאף אחד בעולם לא מגנה אותו. לא האירופים, לא האמריקאים, לא הרוסים, לא הקנדים, לא הסינים, לא הוטנטוטים. הוא מקשקש וממשיך הלאה, ואין פוצה פה ומצפצף. כלומר, לא רק שההרתעה הביטחונית שלנו קרסה והתרסקה, גם ההרתעה הדיפלומטית שלנו כבר לא קיימת. לחשוב שפעם קראנו לביבי ליגה אחרת, והיום אנחנו מוצאים את עצמנו מפוטרים מהליגה למקומות עבודה. אז עכשיו אתם שואלים, איפה השוטר הטוב? אז אני מגיע אליו. אני נותן לו שוטר טוב למרות שמליצי היושר שלו הם לא בדיוק במחנה שלי. זה עולה לי קצת בריאות, אבל בכל זאת. שוטר טוב למדינה היא היחיד שעד כה התייחס לדבריו של הטורקי המטורלל, הלא הוא מיודענו, חירט וילדרס ההולנדי, שהגיב תגובה חריפה נגד ארדואן וקרא לסלק את טורקיה מנאטו. אז וילדרס, אני מוכל לך באופן חד פעמי על החברות עם ארי אלדד, שקויך על זה שנותרת האחרון ששומר על מה שנותר מכבודנו, תודה על הכל, ולהתראות באמסטרדם פעם אחרי שהמלחמה תיגמר, או שנגורש מכאן אחת ולתמיד, מה שיבוא קודם.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. מסמך רוח צהל נוסח לראשונה בשנת 1994 בידי ועדה, בראשה עמד האלוף יורם יאיר, והחבר הדומיננטי בעיה, הפילוסוף פרופסור אסא כשר, אב שקול בעצמו ומן האגף השמאלי ביותר של האינטלקטואלים הישראלים. בשנת 2000 מינה קצין החינוך הראשי, תת אלוף אלעזר שטרן, ועדה לניסוח מחדש של המסמך הזה. אלו שינויים הוכנסו בו? למשל, במקום שהיה כתוב, החייל השתמש בנשקו ובכוחו להכרעת האויב, כתפו המחדשים במקום הכרעת האויב לביצוע המשימה בלבד. הכרעת האויב, כלומר ניצחון, יוק. בשיחה בפודקאסט של טובי פולק, שעלה אתמול הרשתות, אמר פרופסור אבי סגי, שהוא האס הקשר של הניסוח החדש, כי השמטת ערך הניצחון לא הייתה כמובן מקרית. הוא סיפר איך הוא וחבריו מנעו מהרמטכ"ל שאול מופז לכלול את החתירה לניצחון בתוך הקוד האתי של צה"ל. החתירה לניצחון וראיית המלחמה כך שיש גורם אחד, וזה מדינת ישראל, ובצד השני יש את מי שצריך לנצח, מייצר עיוורון מוסרי. אז זהו אחד משורשי הריקבון והקשל התפיסתי והמערכתי בצהל. פרופסור סגי הסביר, ניצחון איננו תכלית ההגנה על אזרחי מדינת ישראל. צהל קם כצבא ההגנה לישראל. כשממשלת ישראל משתמשת במונח ניצחון, היא חרגה מגבולות המוסר. אין לי טענות נגד חבורת האינטלקטואלים השמאלנים הללו, אלא כנגד מי שיפקיד בידיהם את האחריות לעצב את רוח צהל. מפקדי הצבא שיפסיקו להאמין ביכולת ובצורך לנצח את האויב.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אז מה, אתה עשית עכשיו שוטר רע לאיזה פודקאסט?
לא. לאלה שאפשרו לנסח את רוח צהל כך שערך הניצחון, הניצחון לא חתירה אלא הכרעת האויב לא קיימת שם. החייל השתמש בנשקו לביצוע המשימה. כלומר, הוא משהו, לא ברור לי מה. מי, והוא מסביר את זה, זה לא מקרה, הוא מסביר שמי שרוצה לנצח את האויב, שהכרעת האויב שהניצחון, רואה רק את מדינת ישראל ולא מבין שיש גם צד שני. ואם מישהו רואה כך את הדברים, זה עיוות מוסרי. אני לא מסוגל להבין את הרמטכ"לים שאישרו את הנייר הזה.
אבל זה משנת 2000, מה אתה בא לי עם זה עכשיו?
אה כן, אביב כוכבי הוסיף על זה, הוסיף על זה, כי אתמול הוא התראיין והסביר מה הוא עשה. אביב כוכבי הוסיף את הממלכתיות.
אז תשמע.
לא נגע בהכרעת האויב.
ממלכתיות.
הוסיף, ממלכתיות.
ממלכתיות זה חשוב מאוד, וזה גם קשור לנושא המרכזי היום של ההסתערות על בסיס של צהל, כי החלטה של פצרית לא נראתה למישהו, אבל זה לא, אנחנו מדבר על זה הרבה. תפסיק להקיז על זה בריאות, זה לא באמת חשוב. אני בספק אם שלושה אנשים חוץ ממך יודעים שיש מסמך רוח צהל, או מה כתוב בו.
אתה יודע שמלמדים אותו כשיעור חובה בטירונות, ומשננים ובוחרים.
אז אריה, אני אומר לך, ואגב, הציעו לי אפילו לקחת אותך לזה, אני אזמין אותך בפרטי, כמי שמסתובב בצבא שלוש פעמים בשבוע, לא פגשתי לוחם אחד שערך הניצחון לא נמצא בראש מעייניו, כולל אין ספור שמאלנים שהמפורסמים שבהם היו אלה שירדו להילחם כשכל הצבי סוכותים בלבלו את המוח, אז יאיר גולן עם הבנים שלו ונועם טי בון וישראל זיו ארגו נוחבות.
והצבי סוכותים רצו לעוטף, לא כחיילים במילואים, הם רצו לעוטף.
לא, לא דיברתי על צבי סוכותים האלה, סליחה. אני לא תמצא יותר ממני מי שמעלל ומשבח את התרומה ואת הלחימה ואת הקורבנות של הציונות הדתית. הבנתי, התכוונתי צבי סוכות כצבי סוכות, כי עכשיו הוא פרץ לבסיס צבאי אחרי שהוא בכלל לא שירת בצהל. אז דוגמה לא טובה. חוזר בי, תודה על הערה. אני אומר לך, חבל על הבריאות. אנחנו רוצים לנצח, אם כי דבר אחד כן צריך להגיד, הניצחון היום זה לא מה שהיה פעם. זה פעם הייתה פרק את הצבא המצרי, מגיע לתעלה, נגמר האירוע. עכשיו כשאתה נלחם בטרור זה הדבר הרבה יותר חמקמק, אבל זה שזה אסור למחוק אותו מהמשימה, זו המשימה. אתה צודק.
טוב, בסדר,
חדשות.
יש לנו דברים אחרים גם.
עכשיו חמש בערב עם בן כספית ואריאל דאד.
אחים ומפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור שקד וולפין, אבי אשכנזי, כתב הצבאי מעריב, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו בדרך כלל מדברים על הפיגועים ועל האסונות ועל התגובות ועל עזה ועל רפיח ועל משדל שמס, אבל הפעם אנחנו מדברים על שדה תימן עם אירוע לדעתי חסר תקדים, שבמסגרתו, אני אתן את המסגרת העובדתית, משטרה צבאית מגיעה לעצור תשעה חיילי מילואים אחרי שהתברר שאסיר נוחבה הגיע לבית חולים עם פגיעות קשות בפי הטבעת וחשד למעשה סדום, ומכאן והלאה מה קורה?
מכאן והלאה, קבוצה, קודם כל, הם לא באו לעצור אותם, הם באו לעכב אותם לחקירה, זה שתי דברים שונים.
אוקיי.
מכאן והלאה, מה שקורה זה שאותם חיילים מתחילים להימלט מהשוטרים, מנסים להסתתר חלקם מהשוטרים, החברים שלהם האחרים מנסים לגונן עליהם, נוצר שם דין ודברים, כאשר הם דואגים להסריט את הדין ודברים עם אותם מצלמות שלהם, של הטלפונים, והם מעלים אותם מיד לרשתות החברתיות, ומכאן הימין השמיים הוא מגבול מבחינתו, חברי כנסת והשרים, בראשם איתמר בן גביר, מתמודדים מי יורה יותר גבוה נגד הצבא בסיטואציה הזאת, ומנסה בעצם למחוק את הדברים הכי בסיסים שיש בצבא, שזה בסוף הצבא מנוהל על ידי מפקדים, על ידי דרג פיקודי, על ידי דרג שהוא זה שצריך להיות אמון על מה שקורה בתוך הצבא, ומנסים להיכנס לנעליהם של המפקדים. ואני חושב שזה פה ברמה הקשית, וזה נושא שאריה ידביק אותי כקצין בחמוד בצד, יש פה טעם לדגם קשה מאוד חמור, זה בעצם בחילתה של המערכת הצבאית הישראלית.
כן, הם חשבו שהם טייסים והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, בטח. אבל תשמע, אבי, האם עזקו אותם? האם עזקו אותם? האם העלו אותם לזיזנות?
תעצרו, שנייה,
האם הם הגיעו רעולי פנים?
שנייה, רגע. אבי אשכנזי, קודם כל, אתה ברמקול או משהו, לא שומעים אותך טוב.
לא, אני לא ברמקול.
עכשיו אתה לא ברמקול, עד עכשיו היית רע. עכשיו בואו ננסה רגע להרגיע את הרוחות. אריה, התחלת לשאול או להגיד משהו.
ראיתי סרטונים שהם עזוקים, ראיתי סרטונים שמעלים אותם לרכב כמו זינזנה, וראיתי שהשוטרים מגיעים, המשטרה הצבאית חוקרת, מגיעים רעולי פנים. עד כאן זה נכון?
אני לא ראיתי מה שאתה ראית, אבל זה גם לא רלוונטי. כי אתה יודע שמרבית אנשים בצבא, שבפעילות מבצעית, הם שמים גם רולי פנים גם בעזה וגם...
בשדה תימן? מול מילואים ניקים?
כן, יא. שמע, האמת היא שזה מתחיל להיות יותר מפחיד מאשר בעזה.
האמת היא ש... אבל בוא, אריה, זה לא... תראה, אנחנו מסתכלים בניואנסים, בוא נסתכל על המהות, אתה מחכים איתי שאבוי לנו אם צהל ינוהל על ידי פוליטיקאים.
אבוי לנו אם צהל ינוהל על ידי הג. ופה יש הרגשה שאם יש חקירה, ואם באמת פגעו באסיר, פגעו במינית והתעללו,
רגע, שנייה, אל תדברו אחד על השני.
צריך לחקור.
אבי, תקשיב לו, הוא שואל שאלה, תקשיב לו עד הסוף.
אם באמת פגעו באסיר מינית, או סתם התעללו בו, והוא פצוע והוא מאושפז, צריך לחקור. אבל אתה מבין שעל רקע הרגישות של עשרות מעצרים ששוחררו כבר, של חיילים, חיילים ואזרחים שהרגו נוחמות בשביעה באוקטובר, יש רגישות עצומה. המערכת הזאת לא מבינה שהחיילים האלהם על הקצה ומרגישים שמחפשים אותם. אז באים אליהם רעולי פנים לשדה תימן?
אריה, רגע, שנייה. אז בואו נתקדם שנייה. בואו נתקדם שנייה. רגע, אבי. קודם כל, אתה מסכים שצריכה להיות חקירה. אני סבבה, אני כבר מופתע לטובה. הגענו למצב שזה מפתיע לטובה. עכשיו לגבי הרגישות. תשמע, כי חצי צבא מסתובב רעול פנים, בכל מיני פעילויות, לא בדקתי את זה, אני לא יודע למה הם... אם כל הסיפור זה האלבון של רעולי פנים, ואתה מצדיק את זה שחברי כנסת פורצים לבסיס, שיש הסתערות עכשיו, ממש עליהם על הבסיס הצבאי הזה, אז משווה את זה למחאה שטייסים זקנים איימו שיפסיקו אולי להתנדב למילואים, אנחנו בבעיה? עכשיו תוך אבי.
אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. הדבר הפשוט הוא, אחד, צהל חייב לחקור אירוע כזה. כי אנחנו צבא ערכי, אנחנו צבא מוסרי, אנחנו צבא שבסוף בסוף אנחנו לא רוצים שאנשים לא יאנסו ולא ידחפו מקלות לפי הטבעת של אף עציר ואף עציר, ואני לא אוהב אף אחד מהנוחבות, ואני חושב שהם חילות אדם מהנוחבות, וזה אין בכלל מה ביקור, אנחנו צריכים להיענש בכל חובת הדין. בואו נשכח חמור שקיים בספר החוקים של מדינת ישראל. אבל אנחנו, החיילים האלה ששומרים, צריכים לשמור על צלם אנוש. אנחנו לא החיות. החיות
נכון, זה... נכון, נכון. אין ויכוח. אין ויכוח, אבל אבי...
אנחנו האנשים שצריכים לשמור על תואר מידות ועל על, 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 מוסר. וברגע שהצבא מקבל מידע שאופר המוסר במתקן קליעה, התפקיד של מצח זה לחקור. הוא קבע את זה בן גוריון בתשח, וקבע את זה, ובגין קבע באלטלנה, שרק הצבא, מפקדי הצבא, הם יפקדו על הצבא, ולא פוליטיקאים, ולא אנשי מחתרות, ולא אנשים עם כלב ודאות.
על הנקודות האלה אין לנו חייב, אתה רואה שארי אמר שהוא מסכים איתך.
נעזוב כרגע את אלטלנה, אבל אני זוכר...
הוא נלך הסזון.
אני זוכר מאנצר עשרות מקרים של מחבלים שנאנסו באכזריות איומה על ידי החברים שלהם.
נכון.
עכשיו, כשאתה חוקר, מגיע אסיר, מגיע נוחבה, והוא פצוע בפי הטבעת. כשאתה חוקר, האם פעולת החקירה שלך מתחילה בזה שאתה מגיע עם אזיקים לעצור את אנשי המילואים? אז זה מה שקרה. הוא הגיע שלשום לבית החולים.
לא אתה ולא אני בתוך החקירה. אני לא יודע מה הראיות הפסיכות שיש לחוקרים. האם יש להם סרטוני וידאו ממצלמות שחייל צילם את החבר שלו כשהוא עושה את המעשה? או לא עושה את המעשה, אני לא יודע, זה יכול להיות גם אופציה, אתה מסכים איתי שזה יכול להיות אופציה? אני לא
יכול להיות אופציה, יש... כן.
אז בואו נסכם רגע ככה, אנחנו לא יודעים את הפרטים, אני לא, לגבי הרגישות שאריה אומר, אני לא מכיר, באמת לא מכיר למה באו ככה או לא ככה, אבל אני לפחות חושב שמה שקורה עכשיו, שפורצים אזרחים וחברי כנסת לבסיס צבאי כדי לקחת את החוק לידיים, זה זוועה, זה התחלה של כאוס ושל אנרכיה. אני מקווה שזה יסתדר, אני מקווה שהרוחות יירגעו. אבי, תנסה לבדוק לנו, יש ידיעות עכשיו שהכניסה לבסיס בית ליד נחסם, מה, לשם הרי הביאו אותם,
נכון,
ואם יהיה צורך לעלות שוב, תעלה שוב, ותודה רבה לך, ובואו נגיד שלום חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
הגשמת חלום, נכנסת לבסיס צבאי, הרי בצבא לא שרתת בזמנו מחוסר התאמה.
די, לא צריך להגזים. באתי לעשות את עבודתי, והייתי סרטונים שלא אמורים לראות, בשום פנים ואופן, אם אני מתאפת את עבודתי, להבין מה קורה שם, נכנסתי כדי לראות מה קורה. זהו, אני רואה עכשיו את כל ההיסטריה של כולם מספרים, כאילו סיפור פה פריצה לבסיס צבאי, לא הייתה צבא פריצה.
זה מצולם, צבי.
זה בצורה שנכנסתי, אני אומר לך עכשיו...
כן, שאתה נכנס, הוא מנסה לתפוס אותך, מנסה לבלום אותך, וזה...
תשמע, הסרטונים האלה של חיילים גלויי פנים, מתאמתים חיילים רעולי פנים, בתוך בסיס, זה אירוע שלא אמור לקרות באמצע מלחמה נקודה. התפקיד שלי, כחבר כנסת, הוא לפקח על עבודת הממשלה, זה התפקיד שלי, בשביל זה אני, בין היתר, נבחר ציבור. ואני הגעתי כדי לראות מה קורה שם, בשביל זה באתי. בשביל זה הייתי צריך להיכנס
פנימה. האם צהל, במקרה של חשד להתעללות בעציר, מחבל נוח'בה, צריך לחקור או לא?
אני חושב שאף אחד לא מעל החוק. כל דבר שהוא בניגוד לחוק, גם אם אני לא אוהב את החוק, צריך לחקור אותו. אבל יש דרך. ואני הגעתי לשם היום, קודם כל אחרי חודש וחצי כבר, שאנחנו מרגישים שהותר הרסן. פתאום בחודש וחצי האחרונים, הרבה מאוד חקירות של לוחמים על הסיפור הזה, ובטח ובטח לא לבוא ולחטוף מילואים מקים מאמצע הבסיס, בצורה כזו של אנשים רעולי פנים, שבאים וחוטפים אותם, אנשים שהקדישו את החיים שלהם לביטחונה של מדינת ישראל, אנשים שעזבו את הבית, עזבו את המשפחה, עזבו את הילדים, עזבו את העבודה, ובאו כדי להגן עלינו, לא צריכים לקבל התנהלות כזו, לא צריכים לפגוש לי את ההורים, רוצים
תשמע, לחיות, יש דרך לעשות רגע, רגע, שנייה, תשמע איך זה נראה מהצד שלי לבכל אופן. אני מסכים איתך, זה בדיוק התפקיד של הכנסת לפקח על, על, על כל מה שקורה במערכת הביטחון, כל המערכות, ולמשל יולי אדלשטיין, שאני לא מסכים עם כל ההודעה שלו, כל מילה, מכנס מחר דיון דחוף של ועדת חוץ ביטחון. יש לוועדה הזו את כל הסמכויות, היא יכולה לזמן מפקדים, היא יכולה לקבל את כל החומרים ביניהם סודיים ביותר, אבל כשאתה אמרת לא זו הדרך, זה בדיוק הקטע. הדרך היא לא לפרוץ לתוך בסיס צבאי, כשערב רב אחריך, אני מתנצל על המילה ערב רב, אני לא מתכוון במושג התנכי של זה, למרות שאינון מגל כל הזמן משתמש בנגדנו, כשאזרחים נכנסים, עוד רגע יתחילו שם לראות אחד על השני. אתה לא מבין איך זה נראה? בסוף, אם אין היררכיה, ואם אין מסגרת, ואם אין צבא אחד, מפקד אחד, פצר אחד, אפשר לפקח, אפשר גם להגיד שהם טעו, אפשר לדרוש הסברים, אפשר ועדת חקירה, אבל הפריצה לבסיס זה פשע.
אני עמדתי שם והתחננתי, אמרתי, לקחתי את המגפון וביקשתי מכל האזרחים שנכנסו לבסיס לצאת החוצה, בדיוק, וזה המילים שאני השתמשתי בהם. אמרתי, חברים, לא באנו לריב עם הצבא, יש לנו צהל אחד, יש לנו עם אחד, אנחנו צריכים לנצח. ועדיין התפקיד שלי, כן, כשאני רואה תמונות של חיילים רבים אחד עם השני בתוך אירוע כזה, התפקיד שלי לבוא ולראות מה קורה שם.
באת לעשות סולחה בעצם.
כשאתה היית שם, אני מבין שהעצירים כבר נלקחו משם. אז אם מי התקוטט עם מי?
כשאני הגעתי לשם לכניסה, אמרו לי, יש כאן שני עצירים הזוקים פה 100 מטר קדימה, ויש שם בלגן. לכן נכנסתי, זו הסיבה שנכנסתי.
תגיד לי, זה נועל קבוע כשרק מעכבים לחקירה ולא עוצרים שעוזקים מישהו?
אני לא יודע, אני לא... אני גם, אני
יכול
גם,
להיות...
לא את החיילים.
יכול אבל להיות, אני, אריה,
איזה שאלה... אני אומר שבסוף, בסופו של דבר, אתה יודע, כשאני רואה אירוע, אירוע באמת שהוא בסדר גודל קיצוני, זה לא אירוע שקורה, אני לא זוכר אף פעם שקרה אירוע כזה, שרטונים מתוך בסיס צהל של לימודים בצורה כזו. אז כן, אני תפקידי כפרלמנטר, לבוא לשם.
לא, לא... זה לא תפקיד שלך, יש כבר הודעות...
אנחנו חלוקים.
אנחנו לא חלוקים, כי אתה יודע, אפשר לקרוא... רגע, שנייה, תן לי לי... רגע, שנייה, צבי, יש לי קצת ברייקינג. ראש הממשלה נתניהו קורא להרגעה מיידית של הרוחות בשדה תימן, הוא מגנה בתוקף את הפריצה לתוך בסיס של צהל. אני עכשיו בספוילר, הוא תכף יקבל טלפון ממיאמי ויחזור בו כמו פרשת אלאור אזריה. ושר הביטחון גלנט כנ"ל, גם בשעת כעס החוקים מחייבים את כולם, לא מתפרצים בבסיסי צהל ולא עוברים על חוקים ישראל. ועכשיו לשאלתי, היה פה דיון מקודם עם אריה ואיתי ועם אבי אשכנזי, גם אם נדמה לך ונראה לך, וגם לי זה לפעמים נדמה ונראה, יש לך את כל הסמכויות לבדוק, אין לך סמכויות לפרוץ לבסיס, ואתה פורץ לתוכו. תשמע, אתה לא מודע לזה שאנחנו נמצאים גם ככה על הקצה, ואנחנו סנטימטר מלחמת אזרחים.
כן, הניסיון הזה, ואגב לצערי הניסיון שמצליח להפוך את הסיפור פה כאילו מה שקרה היום זה פריצה לבסיסי צהל, בעיניי זה איזשהו ספין. בסוף מה שקרה היום זה שבאו חוקרי מצח רעולי פנים לתוך בסיס וחטפו משם המילואימניקים שמקדישים את החיים שלהם למלחמה למדינת ישראל ועל עם ישראל. זה הסיפור שקרה היום. בסדר? אני הגעתי לשם כדי לראות מה קורה, ואני נכנסתי לשם כדי לקרות מה קורה, כי זה מה שהחסינות שלי כחבר כנסת, בדיוק לכן יש לחבר כנסת חסינות, ובדיוק לכן יש לי כרטיס שמקנה לי את הזכות להיכנס לכל מקום במדינה, אלא אם כן יש שם בעיה של...
אני מקריא לך את חופש התנועה של חסינות חברי הכנסת 9.
למעט בעיות של ביטחון המדינה, לא הייתה שם בעיה של ביטחון המדינה.
ביטחון המדינה ביטחון המדינה וסוד צבאי.
בתוך הבסיס, זה לא ביטחון המדינה ולא סוד צבאי, עם כל הכבוד. והסיבה שנתנו לנו חסינות, שמקום שאתה לא יכול להיכנס, אני כן יכול להיכנס, הסיבה היא בדיוק כדי שאנחנו נוכל לפקח על מקרים מהסוג הזה. בדיוק
גם הנשיא הרצוג מגנה בתוקף, אני שואל את עצמי...
אני לא לחטף פעולה עם הסין הזה,
אני שומע את עצמי בעד חזק, אז טכנאי תנסה להתגבר על זה. תקשיב, חבר הכנסת סוכות, בכבוד, באמת, אין לי כוח לריב. זה היה מעשה שלא יעשה, זה להלהיט את הרוחות, זה לשלב גם ככה, יש פה את המתחים האלה, ומדברים על סדרה של חקירות. אני אומר לך, אני מוכן להישבע לשניכם, אין גם בפרקליטות הצבאית אף אחד שהוא בעד הנוח'בה. כולנו רוצים שהם ימותו באיסורים, אם אפשר היה ללחות, אבל אין לנו את החוקים. אבל זה שאתה בא, האקט שלך טוען את זה. האקט של הפריצה לבסיס טוען את זה.
האקט שלו טוען.
שחיילים רעולי פנים לא אמורים להגיע ולחטוף מילואימניקים מהבסיס באמצע מלחמה.
אתה אין לך מושג מה הם אמורים ומה לא, תעשה ברור. חבר הכנסת, תתקשר לפצארית, אני בטוח שתקבל את השיחה ותשאל, תדרוש דיון דחוף, מה אתה פורץ לבסיס צבאי?
אתה בטוח שהפצארית תענה לו?
אני חושב שכן.
היא לא תענה לי כי אסור לה לענות לי, היא יכולה לענות לי רק מישהו שר הביטחון.
אוקיי, דבר עם שר הביטחון, יש לך שר לביטחון לאומי, דבר איתי, אני אגיש שאילתה לפצארית בשמך, יש לך מיליון, אתה חבר כנסת בישראל.
כל הפעמים, אני הגשתי לגלנט, וכפתה אני חבר כנסת לא הרבה שנים, הגשתי הרבה מאוד שאילתות לגלנט. קיבלתי רק על אחת מהן תשובה, וגם זה באיחור של שנה. לא סתם המחוקק...
הפריצה לבסיס היא לא תשובה.
זה לא פריצה.
היית עכשיו עומד ומתראיין, וצועק בצדק, אבל למה לפרוץ לבסיס? למה שנראה את התמונות האלה?
זאת הבעיה? הפריצה לבסיס ולא מה שהיה שם? איך אפשר להפוך את הדבר הזה? לא. באמת העובדה שהלכו ועצרו את האנשים האלה לאור השמש, בהשפלה מול החברים שלהם, אזוקים, על ידי... זאת הבעיה. עכשיו לוקחים והופכים את הבעיה לבעיה של זה שחבר כנסת סוכות נכנס מתחת לשרשרת ורב עם איזה נגד שם ליד השער.
אריה, אתה מנצל להוות פה גם את הדברים שלי.
לא.
אני לא יודע מה הבעיה, בניגוד לך שיודע כבר הכל. אתם בימין תמיד יודעים הכל. מההתחלה ועד הסוף, אז אני לא הייתי שם. יכול להיות שנעשו שם שגיאות, יכול להיות שהייתה שם חוסר רגישות, יכול להיות שלא היו צריכים לעצור אותם, אומר אבי אשכנזי שבכלל באו לעכב אותם. אולי עצרו אותם בגלל שהתחילה המהומה, לא יודע. כן צריך לבדוק את זה, וכן צריך לבדוק את זה מהר. ויש פה חבר כנסת, אפשר לכנס סיבת עיתונאים, היינו מעלים אותך לשידור גם ככה, כי זה אירוע לפרוץ לבסיס ולייצר מצב שבו יד אחת מושכת מפה, אחת משם, הצהל היחיד שיש לנו זה לחתור תחת היסודות שכולנו עליהם.
בן, חברי כנסת במדינת ישראל, אני יודע שיש כאלה שהתרגלו לכך, הם לא צעצו, אנחנו לא רק מיקרופון, אנחנו באים כדי לפקח, זה התפקיד שלנו, בשביל זה יש את חוק החסינות, בדיוק בשביל הדברים.
אבל פריצה לבסיס זה לא פיקוח.
די, זה לא פריצה, זה בדיוק פיקוח.
מה עוד, תפרוץ 8200 לבדוק מה הם מביאים שם מהפלסטינים, מה?
מקומות שבהם יש אירוע של ביטחון המדינה עושות
דברים. הלכתי פעם עם 3 חברי כנסת כדי לבדוק פרצות בגדר של 8200. ומצאנו פרצה ונכנסנו.
זה בסדר, אגב, זה מעולה.
האם פרצנו לבסיס?
אריה, אתה יודע שזה לא אותו דבר, לא דומה, לא ליד, לא בערך, אתה יודע, אתה יודע את זה. אני לא, אתה הרבה יותר חכם ממני. התמונות משדה תימן מבטיח לכם שהדבר שכן יקבל סיכור זה זה שאנחנו נלחמים זה בזה שחברי כנסת פורצים לבסיס צבאי.
אולי הפרקליטות הצבאית איבדה את הצפון?
אז מצוין, יש לנו 1001 דרכים להתמודד עם זה. יש מחר דיון דחוף בוועדת חוץ ביטחון. אין כלי יותר יעיל מזה. כל דבר חייב לבוא לשם, כל מידע צעים יולי אדלשטיין יודע את כל סודות המדינה. הוא ידע מחר בבוקר בדיוק מה קורה.
אתה יודע שיולי אדלשטיין, אם לא הייתה מהומה, לא היה קורה כלום.
אוקיי, בסדר. אז כל פעם אנחנו נפרוץ לבסיס צבאי ונייצר מהומה, מעולה.
הם לא יחקרו בוועדה מקרה ספציפי. הם לא יחקרו בוועדה, מתייסתי, ואתה יודע את זה, היה דיון, שבוע שעבר היה דיון בוועדה, הרי בדיוק על החקירות האלה, ולא לא, לא, לא דיברו על דברים...
ברגעים שאנחנו מדברים, אז הצל יואב אליאסי, בקבוצות בטלגרם שלו, שיש לו שם אין ספור עוקבים, מניע את ההמונים לפעולה בבסיס תימן. אני מקווה ששניכם מרוצים.
מה יש עוד בשדה תימן, הלו? הם נלקחו משם, אני לא מבין.
לא יודע.
עובדתית אני שואל מה יש.
אולי אפשר לבוא ולהרוס את הבסיס, כן? הרי אנחנו שמענו את גדי גדי תיזהר, רבין מחכה, מחפש חבר, שלאור עזריה נשפט.
הנה, הנה, ככה זה עובד, אתה מבין? ככה זה עובד. מגיע חבר כנסת לעשות את עבודתו, ואז הוא כבר הגיע לזה לקריאות לרצח. תשמע, הספינים האלה...
איזה ספינים? זה קריאות שנשמעו מול הקריה.
איך זה קשור לצבי סוכות עכשיו?
כי מה שהתחיל בפרשת אלאור עזריה נמשך עכשיו. זה בדיוק ההמשך של אותה פרשה, רק הסטרואידים, לדעתי. אולי אני במיוט פה. עוד משהו צבי סוכות שלא אמרת, אני שואל ברצינות.
לא. תודה רבה לכם.
אריה?
תודה רבה.
חבר כנסת גלעד קריב, מפלגת העבודה, הרב, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב.
טוב, אתה חושב הפוך שאריה ריב איתך עכשיו, נגמר לי הכוח.
לא, אני לא חושב
לריב. תראו, קודם כל, שמעתי את הרעיון עם צבי סוכות, נעשה את זה מאוד פשוט. חבר הכנסת סוכות פשוט טועה. יש סייג בחוק החסינות לחופש התנועה של חברי כנסת, והסייג הזה נוגע לעניינים של ביטחון המדינה. פריצה לבסיס של צהל לא נמצאת תחת חסינות חברי הכנסת. עכשיו, אני מציע רגע לשים את צבי סוכות בצד, כי יש פה עניין הרבה יותר גדול מנכנס לבסיס או לא נכנס לבסיס. כמה שעות טובות לפני הפריצה המפוארת של חבר הכנסת סוכות מעבר לקווי האויב שלו, צהל והפצרי, שרים בכירים בממשלה, שרי עוצמה יהודית, בהובלה של בן גביר, קראו להמרדה, קראו לחיילי צהל להתנגד לפעולה של הצבא. בניגוד למה שחבר הכנסת סוכות אמר, חיילים רעולי פנים לא פרצו לבסיס ולא חטפו חיילים. אלה חוקרי המשטרה הצבאית שפועלים במסגרת סמכותם. מי שחושב שנתנו להם פקודה לא מתאימה, לא רגישה, יש דרכים לברר את זה. אבל מה שקרה כאן זה ששרים בממשלת ישראל קראו לחיילים לקום על אחיהם החיילים. זה המרדה.
אני רגע קוטע אותך להקריא את השנייה, אריה, תכף אתה. היועץ המשפטית לממשלה, כשם שיש לאפשר לצהל מרחב פעולה מלא ללחימה, יש להקפיד על התנהלות על פי דין. אני נותנת גיבוי מלא לפרקליטה הצבאית הראשית ולרשויות אכיפת החוק בצהל ובמשטרה, הפועלים באופן מקצועי והגון לשם קיום החוק. על רשויות האכיפה חלה חובה לברר חשדות לביצוע עבירות, וצריך יחד עם כל זה לבדוק באמת אם באו רעולי פנים, מה היה שם. זה נכון. רגע, אריה, בדיוק היה צריך לשאול שאלה.
כן, סליחה. כן. תכף נדבר על רעולי הפנים.
השאלה, גם על רעולי הפנים צריך לדבר. אין שום סיבה להיות רעול פנים בבסיס של צהל באמצע הארץ.
אתה יודע למה יש סיבה? כי במדינה, תלך לדבר עם יהודה פוקס, האלוף בדימוס, יהודה פוקס, למה היום חוקרי מצח צריכים להיות רעולי פנים? כי יש בישראל מכונת רעל שראינו אותה בשעות האחרונות עובדת. ואם החוקרים הללו היו מגיעים בגלוי, השמות והכתובות שלהם כבר היו מפורסמים בערוץ 14.
זה נכון גם לכל שוטר שמפזר הפגנה. אתה זהוב, זה לא, זה לא נכון. מה שאתה אומר זה פופוליזם.
אריה, השוטרים גם, השוטרים עכשיו מורידים את הגי שם, ומסתובבים רעולי פנים.
הם עשו את זה עוד ביצהר לפני 25 שנה.
וגם אז זה לא היה בסדר. הם מסתובבים רעולי פנים.
רגע, 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 בואו, הגענו לרעולי הפנים, אבל באמת לפני כן, האם אתה מבין שיש חוסר אמון עמוק מאוד בציבור, בפרקליטות, בפרקליטות הצבאית, כי עשרות חיילים נחקרו ונעצרו, והיו ימים ארוכים במעצר, ורובם נדמה לי שוחררו כבר, על זה שהרגו מחבלי נוח'בה בשבעה באוקטובר. האם אתה מודע לרגישות הזאת, או שאתה מתעלם ממנה ואומר הג, כולנו הג?
אריה, תקשיב, אני מודע לכל הרגישויות. אנחנו נמצאים בתקופה שבה העצבים של כולנו, חשופים. אבל דווקא מכיוון שאנחנו בתקופה כל כך רגישה, צריך להקפיד מאוד על הדרך שבה אנחנו מנהלים את הדברים. עכשיו, אני בהקשר הזה...
בדיוק על זה אני מדבר. בדיוק על זה.
שנייה, לא, אריה, יש סדר דברים. בן כבר אמר בצדק. העובדה שמחר הפצרית או מי מטעמה התייצבו לדיון סגור בוועדת חוץ וביטחון, זו העדות הטובה ביותר שהצבא יודע שהוא גם צריך לתת תשובות לחברי כנסת. אתה מסרב לקבל את העובדה שלפני כמה שעות קרה דבר
שבאמת הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים לא קרה. שרים בכירים קראו להמרדה בתוך הצבא, קראו...
אני לא מכיר את, את הקריאה הזאת, אני חייב לעבור על הניסוח, האם זה פרשנות שלך או זאת הקריאה, אני לא מכיר את הטקסט.
רגע, אבל אתם מדברים אחד על השני.
אני צריך להסתכל על הציוצים.
אז תמתין שנייה, גלעד, אני רוצה להגיד משהו לאריה. אתה לא מכיר, ואתה אומר בצדק, אבל לעומת זאת אתה מכיר לפרטי פרטים את כל הסיפור שהיה בשדה תימן, אריה, וגם את זה אתה לא מכיר. כי גם לראות אם ראית סרטון וחצי, זה לא אומר שאתה מכיר וגם אני לא מכיר. ולכן מה שאנחנו אומרים פה זה דבר פשוט. יכול להיות שהייתה פה חוסר רגישות, אולי אפילו טעות. אני אגב, גם הקטע הזה עם הערג מחבלי הנוחבה בשבעה באוקטובר, אתה יודע איך זה התחיל? זה התחיל מאחד שהתרברב בכתיבה הפרטית שלו שהוא רצח והרג וזה, אי אפשר לא לחקור את זה. יכול להיות שהם אחר כך מתנהלים רע, אבל מכאן ועד אין פרקליטות וכולם בוגדים. אני קורא בקבוצה של הצל עכשיו, לטפל בפצארית, לשלוח אותה לעזה שתאנס על ידי הנוחבות, מאות אנשים, אלפי אנשים, זה פשוט לא יאמן.
בן, יש, אתה שוכח דבר מאוד חשוב. לפני שאתה אומר הצל, אתה צריך לומר רב פקד הצל. תאיש קיבל דרגות כבוד.
הוא יכול תכף להופיע פה ולעצור אותי גם.
לא, זה נשמע מצחיק, אבל זה לא מצחיק. בואו תבדקו כמה זמן לקח לשוטרים ממחוז דרום להגיע לשדה תימן. כי אני עמדתי במוצאי שבת בקפלן, ולמול קבוצה של בני משפחות חטופים ומפגינים לא אלימים, עמדו עשרות אם לא מאות שוטרי החטיבה הטקטית, שוטרי יסם.
קריב, האשמת אותי קודם בזה שאני לא מכיר את העובדות. אתה יודע מתי קראו לשוטרים לבסיס תימן?
אני רוצה לומר לך שהשוטרים הגיעו לשם כמה שעות טובות אחרי שכבר היה ברור שבמקום יש הפרת סדר. אני לא מדבר על הכניסה לתוך הבסיס, אבל כשהשוטרים ראו שמי שמעודד, מי שקורא לאנשים לבוא, לא לקיים הפגנה, אלא למנוע בגופם מחיילים, מחוקרי מצח, לבצע את תפקידם, אלה שרים בעוצמה יהודית.
מותר לאנשים להפגין ולחסום שערים של בסיס כזה מבחוץ?
הפגנה כן, הפגנה כן.
אז עכשיו, הפגנה זה מה שאתה קורא, הפגנה.
לא, 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 לא.
לא, 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 לא. לשרוף מדורות באיילון זה הפגנה.
אריה, תקשיב, אתה עושה הנחה מאוד מאוד גדולה, לצערי, למה שהיה כאן. עכשיו, מה בדיוק רוצים? כשמחבל מתואב, מחבל מתואב, נכון, שנמצא היום במאסר, ממתין לצעדים המשפטיים, מגיע לבית חולים, עם חבלה גופנית קשה.
צריך לחקור.
לא רוצה שתהיה חקירה? אז צריך חקירה.
לא, על זה הסכנו מזמן. הבעיה היא שאריה חושב שעיקר הסיפור זה שעצרו אותם רעולי פנים.
והשפילו אותם, ועזקו אותם.
אבל אתה לא היית שם, אריה. איך אתה יודע שהשפילו אותם ועזקו אותם?
אתה שומע את הצעקות של החברים שלהם.
אבל זה יכול להיות שהם התנגדו, באו לעכב אותם. הודעת הצבא היא שבאו לעכב אותם לחקירה.
הודעה מעכשיו.
לא, לא, לא. הצבא
התקפל והוציא את מצח משם.
הייתי במקרה בצבא כשזה קרה.
אבל אתה יודע איך זה... סליחה, אם יש למשל אינדיקציה שלא היה מדובר בחייל אחד שלכאורה או חס וחלילה עשה את המעשה, אלא היה פה עניין קבוצתי. הרי ברור לך שמשיקולי חקירה צריך לעכב את כולם בעת ובעונה אחת.
תגיע לבסיס, תיכנס למשרד של המפקד, תבקש מהמפקד לזמן...
אבל אתה יודע שזה לא נעשה?
שפרצו לשער, שחפרו מנהרה חוקרי מצח.
כשאתה נכנס רעול פנים, אתה לא הולך למשרד המפקד ומבקש ממנו לזמן את התשעה האלה עכשיו.
אתה יודע אם מפקד זה תימן לא קיבל עדכון? תיתן לצבא להגיב, אנחנו נמצאים במצב שבו חברי כנסת בכירים, כדרך אגב לא רק מעוצמה יהודית, גם הכהניסטים בליכוד, עצרו דיונים בוועדות הכנסת, כולל דיונים שעוסקים במצב כרגע בצפון, קראו לציבור לנעור בהמונה, ואני גם רואה את קבוצות הטלגרם הללו, כדרך אגב, גם קציני מילואים במדים, העלו קריאות שלהם להגיע לשדה תימן כדי לסכל, את פעולות הצבא, אנחנו משחקים באש.
אגב, הבנתי שמצח שמו מסכות כי ראו שמתחילים לצלם אותם.
אם אפשר רק עוד משפט אחד לגבי העניין של אג. מציגים פה את הפצרית, כאילו היא נציגת אג בתוך הצבא. הפצרית מגנה על כל קצין ועל כל חייל בצהל מהליכים בינלאומיים. כולם מדברים על הסיכוי שיצאו צווי מעצר נגד גלנט ונתניהו, אבל שיתפסו מפיים וסמגדים ומגדים שנוסעים עם המשפחות שלהם לאיזשהו נופש, והם ימצאו את עצמם בתא מעצר באיזו מדינה אירופאית ובסוף בפני טריבונל בינלאומי, גם אז יבואו לפצרית בטענות.
ואגב זה כל הזמן מתקרב, עכשיו התחלף השלטון בבריטניה, הם כבר לא מתנגדים לצווי המעצר וכו' וכו'.
ההנחה שהעובדה שאנחנו חוקרים את חיילי צהל ומפקדיו ואחרים תמנע את ההחלטות האלה הוכחה כמופרכת.
היא לא הוכחה כמופרכת. לא, כי היא 76 שנה, 76 שנה מצילה אותנו, ועכשיו
זה ממש משפט ונידון.
עכשיו זה ממש על הקשקש.
סנקציות?
אריה, אתה טועה לגבי אלאור עזריה. אלאור עזריה, להבדיל מאותם מתנחלים אלימים, לא הוטלו עליו סנקציות. נאסרה הכניסה שלו לארצות הברית, מכיוון שקיים נועל בארצות הברית שאנשים שהואשמו בסוג מסוים של עבירות אלימות לא מקבלים ויזה להיכנס לארצות הברית. מספיק עם הפייק. הממשל האמריקאי לא הטיל סנקציות על אלאור עזריה, בניגוד למתנחלים האלימים שבהם מערכת המשפט הישראלית לא מטפלת.
חבר הכנסת.
זה בדיוק ההבדל. במתנחלים האלימים שמגרשים קהילות רואים מדרום הר חברון, מערכת המשטרה לא מטפלת והצבא לא מטפל, ולכן...
והצבא לא מטפל והפרקליטות לא מטפלת והמנהל האזרחי לא מטפל בבדואים שפולשים לאדמות מדינה, ואתה קורא להם קהילות רואים.
בסדר, בן גביר קיבל עכשיו את הסמכות לזה.
זה נעשה שיחה במקום... כנראה במקום אחר, עכשיו בו יש...
קהילות רואים הביא לי עכשיו.
כן, כדרך אגב...
פולשים לאדמות מדינה, בונים בהם,
עושים כבישים,
ואתה קורא להם קהילות רואים, מסכנים הרואים האלה שמגרשים אותם.
לקהילות רואים, בבקשה משניכם.
זה שאתה רוצה לעצום את העיניים מן העובדה...
לא, חבר הכנסת קריב, אל תמשיך. בבקשה.
יש גרעינים אלימים שגם פוגעים במפקדי צהל, כמו שהם פוגעים.
ואותם צריך להכניס לכלא, אבל אל תספר לי על קהילות רואים, כי אני רואה את קהילות הרואים האלה פה בחן אל
אחמר. אני רואה את קהילות הרואים מול העיניים. ממוקדים בשדה תימן, ירדנו מהרועים, אמר אותו קרים חן, או שאני יודע איך קוראים לטובע שם בהג, אמר בקולו שמה שהחזיק עד עכשיו זה עקרון המשלימות. לצערי הרב, עקרון המשלימות מתפורר. כל העסק תלוי עכשיו על הקסקס. אתה יודע מה? אולי מגיע לנו לייצר כולנו כשניסע לחופשה הבאה שלנו ביוון.
בין מה שקורה כאן, וצריך רגע לומר את זה, יש כאן עטרת דם של הפצרית. זה לא פחות מזה. תסתכלו מה
מסכים.
קורה בקבוצות.
טוב.
בסופו של דבר האנשים הללו קמים בבוקר והולכים כדי להגן על צהל, על ערכי צהל.
חבר הכנסת.
היכולת של צהל לתפקד.
הרב גלעד קריב.
ולא יכול להיות ששרים בכירים, שרים בכירים קוראים להמרדה. תעזבו רגע את צבי.
אנחנו מודים לך על השיחה.
תודה רבה. לכם.
ביי. קהילות הרואים לקחו אותנו לפרסומות. סרן במילואים גלעד אח, יושב ראש תנועת המילואימניקים, דור הניצחון, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז תנועתכם הודיע שמאות מפקדים ולוחמים במילואים עשו את דרכם למחנה שדה תימן בדרום בעקבות אירוע מעצר חיילי צהל במטרה לחסום את בסיס השומרים על... לא הבנתי לגמרי את המטרה. אתם חמושים?
לא, אנחנו אנשי מילואים, כרגע באזרחות.
אז מה המטרה בעצם?
המטרה היא לבוא ולהגיד לעם ישראל שהיום נפל דבר. פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, יחידת משטרה צבאית קטרה יחידת מילואים, עשתה עליה מצור וקרא לאנשי המילואים להסגיר את עצמם באיזושהי אשמה לא ברורה ולא מוכחת. וזה דבר שלא יכול להימשך, לא יכול לחזור על עצמו. אנחנו עדים כבר שבועות למסע רדיפה של המשטרה הצבאית והפרקליטות הצבאית נגד לוחמים שלחמו בשביעי לאוקטובר כשאחרים העדיפו להישאר בממדים, והיום נחצה קו אדום. והדבר הזה לא יכול לחזור על עצמו. העם צריך להגיד את דברו, המילואימניקים צריכים להגיד את דברם. זה לא קרה בתולדות מדינת ישראל.
נו, והגעתם לשם כבר? אמרתם שם את דברכם?
אנחנו עוד באמצע להגיד את דברנו.
ואתם נמצאים בשדה תימן או בבית ליד?
אז באמת לפני שעתיים 10 לוחמים יצאו בליווי המשטרה הצבאית אחרי מסע ומתן מהיחידת מילואים שלהם פה בשדה תימן לכיוון בסיס בית ליד. חלק מהאנשים יצאו איתם, וכן, אנחנו העם, אנחנו אנשי המילואים, משרתים, אני שירתי 120 יום, חלקנו משרתים כבר 10 חודשים, לא ניתן לדבר הזה לקרות, זה פשוט דבר שהוא בלתי נתפס, והמדינה פשוט לוקה במחלה אוטואימונית שהיא מלחמת נגד עצמה. אנחנו לא יכולים לאפשר לזה, צריכים להציל את המדינה מעצמה.
אבל מה שאני רואה זה שאתה בעצם נלחם במדינה, כי למדינה יש מוסדות, הם יכולים, אנחנו יכולים לבקש להחליף אותם או לנסות לבדוק אותם, אבל יש פצר אחד, יש רמטכ"ל אחד, יש יועצת משפטית אחת, יש ממשלה אחת, אפילו ראש הממשלה ושר הביטחון גינו את הפריצה לבסיס היום.
אני לא בעד פריצה לפציצים.
אתה מדבר כאילו אתה לא תומך בהפגנות שחוסמות כבישים, למרות שיש פצר אחד, וראש ממשלה אחד, ושר ביטחון.
נגדם מותר להפגן. אני לא מבין, אתה רוצה לענות במקומו? מה קשור?
לא, אבל...
ההפגנות אני תומך, אני מקווה רק שהם לא יפרצו לבסיס. אם לא עיוורתי את עצמי, אני מעביר את עצמי עכשיו.
אז כמו שאמרת בפתיחה, אני רב סרן במילואים. אני איש של המערכת.
אמרתי שאתה סרן, אם אתה רב סרן, הורדתי אותך בדרגה בתום לב.
משרת 15 שנים במילואים, 7 שנים בסדיר ובקבע. אנחנו אנשים של המערכת, המדינה חשובה לנו. אבל כשמגיעה סיטואציה כזאת שהשלטון יוצא נגד הלוחמים, שלוחמים במשך 10 חודשים, באמת בחירוף נפש, אנשים יושבים במשרד הממוזג ומחליטים לעצור את הלוחמים של 7 לאוקטובר ולוחמי מילואים, זה אני חושב מסוכן למדינה, וכחובתנו, חובתנו כאזרחים שאכפת להם מהמדינה, לא לתת למדינה לדרדר למחוזות האלו.
אז תן לי להבין תן לי להבין רק מה הפרקטיקה של מה שאתם עושים. אתם מפגינים מחוץ לשערי הבסיס, אתם נכנסים פנימה, אתם חוסמים מה אתם עושים?
אז עוד פעם, היה פה מהבוקר מצור של משטרה צבאית על יחידת מילואים, ואנחנו הגענו לפה אנשי מילואים אחרים שלא מגויסים, להגיד שהמצור הזה הוא לא מקובל. יש דרכים לחקור אנשים, מזמנים את הבן אדם, אני כמ"פ זימנתי אנשים לחקירה, הגיעה משטרה צבאית, קראנו למשרד מ"פ, אמרו לו, זה הטענות, אתה יכול לדבר עם עורך דין, יש דרכים, מצור, זה לא דבר מקובל.
גלעד, אתה מסכים עם מה שבינתיים כמעט כל המוראיינים פה הסכימו, כולל אריה, שאם הגיע מידע שהוא מבוסס גם רפואית, כי הוא נבדק אצל הרופאים, שכנראה בוצע מעשה סדום באסיר נוח'בה, צריך לחקור את זה?
בוודאי שצריך לחקור את זה.
אוקיי, רגע, שנייה. לא, אמרת בוודאי, זה מה ש... עכשיו, הלאה.
יש לנו, אנחנו כקצינים בצהל, אומרים, יש דבר כזה תואר הנשק, אנחנו לא מתעלמים מזה.
אוקיי, אוקיי, רגע, אבל אנחנו מתעלמים.
אני אומר, לשבת באולפן או במשרד הממוזג, ולהגיד, תחקרו אותו, תחקרו אותו, תחקרו אותו, אנשים שנמצאים...
אני מציע שתפסיק עם האולפן במשרד הממוזג. כולנו עושים, כי גם בפרקליטות הצבאית יורדים לשטח, בכל מקום, זה אותו צהל. זה אותו צהל, לא, אבל כי אתם, הרי מתנפים גם את הרמטכ"ל עצמו ואת כולם, אבל אני רוצה לשאול אותך עניינית. אז לחקור צריך, זאת אומרת, אנחנו בעצם מתווכחים על הדרך שבה, הרי הצבא בכלל אומר שבאו לעכב אותם, והם לא הסכימו להיות מעוכבים, ולכן התחיל כל הבלגן.
תראה, מגיע יחידת משטרה צבאית, לא אחד ולא שתיים, לא נכנסים למשרד המגד ואומרים לו תזמין חייל פלוני אלמוני, יש לו צורך לבירור, יש...
אתה בטוח שהם לא נכנסו?
כן, כן, אני בטוח, דיברתי עם כמה וכמה אנשים מהיחידה הזאת ומיחידות שכנות, קראו לצוות המום המתכלי לעשות מסע ומתן עם הלוחמים, אתה מבין? כאילו הם מחבלים. הגיעו עם מסכות על הפנים והקיפו את היחידה.
לא יותר פשוט להגיד, אוקיי, אנחנו מעוכבים לחקירה, בואו ונעביר את העניינים וזהו?
לא, לא יותר פשוט, כי הציבור מרגיש מחנק. הציבור מרגיש שיש מסע רדיפה נגד חיילי המילואים.
אתה מאמין שמישהו רוצה לרדוף חיילי מילואים? מישהו פה, מישהו מאיתנו.
יש 12 חיילים שעצורים.
מישהו פה הוא למען הנוח'בה, הוא תומך בנוח'בה?
לא, אבל רוצים סעירים לעזאזל כדי לנקות את כל
השאר. באשמת רצח מחבל נוח'בה בשביל אוקטובר. 12 חיילים שעצורים באשמה הזאת. מה זה רצח מחבל נוח'בה בשביל אוקטובר? א',
הם שוחררו מזמן, ובית החקירה התחילה כאחד ממתרברב שהוא רצח מחבלי נוח'בה.
וכשאתה מגיע לך כזה... אני יודע מה הוא התרברב או מה הוא לא התרברב.
הכל פורסם.
אני יודע מה היה בשביל אוקטובר, אני יודע מה האנשים האלה ביום הזה, כמה הם נלחמו, כמה הם היו בהתקלויות פעם אחרי פעם, וכל הטרמינולוגיה הזאת, המסע רדיפה, יש תחושה שמנסים לראות יפה נפש בעיני העולם על הגב של הלוחמים. זה דבר שלא יכול לקרות, זה נמשך פעם אחרי פעם.
גלעד רב סרן, מקודם אמרתי שאתה סרן, גלעד אח, תודה.
תודה בן, תודה אריה, תודה למאזינים.
אתה מסכים שיכול להיות שזקוקים לכמה סעירים להזזל? כן, אז שיחפרו על אבון... באיזה הקשר? בהקשר של אנשי צבא או אזרחים שכאילו פגעו במחבלים בשבעה באוקטובר ולכן עוצרים זקוקים
להיראות... אשכרה, במקום בשביל המחדל הגדול, אתה נורמלי? זה קשור?
לא בשביל המחדל הגדול.
אז על מה?
בשביל הרג.
אה, אוקיי, לא הבנתי. לא, אני לא חושב שזה עובד ככה. אבל אין לנו זמן לדבר על זה. פרופסור דרור זאבי, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
היסטוריון מומחה לטורקיה, חבר בפורום חשיבה אזורית. תשמע, הכי קל להגיד שארדואן התחרפן, אבל בטח אתה יודע להסביר את זה יותר טוב.
א', הוא מחרפן כבר הרבה זמן.
הוא בא מחרפן מהמשרד, כן.
כן. תראה, דבר ראשון צריך להבין את המצב הבסיסי. הטלוויזיה שרואים בטורקיה היא שונה לגמרי ממה שרואים פה. רואים שם רק הרס ורצח של פלסטינים. זה מה שרואים, ועל ג'זירה, על סטרואידים לפעמים. זה דבר אחד. דבר שני, וארדואן נתקל בחברי מפלגתו, בבייס שלו, שאומרים לו, למה אתה לא עושה שום דבר? והוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר. דבר שני, אנחנו לא כל כך מודעים לזה, אבל מחמוד עבאס, אבו מאזן, העליב אותו מאוד בשבוע האחרון. הוא הזמין אותו לדבר בפרלמנט הטורקי. אבו מאזן לא בא. מבחינת טורקיה זה אלבון קשה מאוד. זאת אומרת, היה מהומה גדולה סביב ההזמנה הזאת.
אז שיפלוש לפלסטינים, מה הוא מאיים עלינו שאבו מאזן לא בא?
אז ארדואן הרגיש מאוד מאוד במצוקה מהמצב הזה, שכאילו מזלזלים בו. מזלזלים בו, הוא לא עושה כלום. בגלל זה אומרים לו יריביו בפרלמנט, בגלל זה גם אבו מאזן מזלזל בך, כי אתה לא עושה כלום, אתה לא זה. אז הוא
החליט לעשות משהו, אבל אולי כל אלה הם תירוצים להסביר את הבעיות של ארדואן, בעיות פנים מול האלקטורט שלו, מצב הכלכלי הקשה שם. אולי הוא באמת שונא ישראל? אולי הוא באמת חושב שזו מלחמת דת והוא חלק ממנה?
אין לי ספק שהוא חושב ככה, זאת אומרת, לא צריך להיות, אני לא יודע, איזשהו עמדה פוליטית מסוימת כדי להבין את זה. ארדואן הוא מוסלמי, הוא חבר באופן עקרוני באחים המוסלמים, הוא מזוהה מאוד עם העמדות של קטר ושל חמאס, הרבה יותר מאשר עם העמדות של נניח הרשות הפלסטינית או הצד הפלסטיני המתון. אני לא יכול להגיד שהוא שונא ישראל, אבל יחסו לישראל הוא בוודאי לא יחס של אהבה ואהדה גדולה, ואנחנו ראינו את זה הרבה פעמים בעבר כשהוא התבטא בצורות אפילו אפשר לומר אנטישמיות במקומות מסוימים.
מצד שני, אני חייב פה לשאול שאלה מהצד השני, היו ימים ותקופות שהיה בסוג של ערך דבש איתנו, הרצוג נסע, חבוקים, שיתוף פעולה, אתם זוכרים שהיה את הקטע של הפיגוע האיראני נגד תיירים שחטפנו אותם ממש מתוך השוק, שראש המוסד שלנו, ראש המוסד שלהם, אני אז דיברתי רבות עם טורקים, עם ישראלים, דיברו על ערך דבש, מה הטריגר עכשיו? עזה, המלחמה בעזה אני מניח.
המלחמה בעזה היא חלק גדול מזה. הדיפלומטיה שלנו היא דיפלומטיה מאוד מאוד לא מוצלחת. זאת אומרת, טורקיה יודעת להפריד בדרך כלל בין ההצהרות האלה לבין הדיפלומטיה השקטה שנעשית בצורה טובה. לדעתי, גם היום, אפילו היום, יש קשרים לא רעים בין שירותי הביטחון של ישראל ושל טורקיה. יש קשרים לא רעים בדרגים הדיפלומטיים, אבל
נכון.
ישראל לא ממש יודעת לנצל את זה, לא ממש יודעת לעשות את הדברים נכון. ההסברה שלנו כושלת כמעט בכל תחום. ולכן גם, אתה יודע, זה מין...
טוב, הלך על הנטליה, זה המסקנה היחידה. פרופסור זאבי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
פרסומות. רז שכניק, ידיעות אחרונות וחברנו לתחנה, שלום.
ערב טוב.
צהריים, בעצם ערב טוב, כן.
ערב.
שאחורה, אבל יש פה שמש...
אתה מקוטע, אתה מדווחים שיש איומים ברצח נגד שלושה מחברי המשלחת הישראלית, משטרת צרפת חוקרת.
כן, זה כבר בבוקר, אבל תשמע, אנחנו לא נפלנו מהכותרת הזאת וגם במשלחת לא נפלו, כי איומים כאלה או אחרים, תקרא לזה רצח, לא יודע, אם כותבים לקשתית שלנו, אל תבואי לפה, נחכה לך כדי לעשות ככה וככה, זה איום ברצח? זה כן איום, זה גם איום ברצח. זאת אומרת, יש איומים ברצח ואיומים לפגיעה במשלחת כבר שבועות לפני האולימפיאדה, הם התחזקו שהמשלחת הגיעה לכאן, איומים מסוגים שונים ברשתות חברתיות, בקיצור, ההבטחה פה רק מתגברת ומתגברת, הספורטאים שלנו, באמת אני יכול להגיד, נשמרים בצורה קפדנית, איך אומרת הקלישה, כמוה לא הייתה, אז כמוה לא הייתה, זה גם בטור.
חסר תקדים.
אנחנו זוכרים שבמינכן 72 לא היו איומים. כלומר, ברור שמה שמסוכן זה אלה שלא מאיימים. אתה יודע...
מינכן 72 אפילו לא היה שמירה בכפר האולימפי, אנחנו זוכרים איך הספטמבר השחור עברו את ה... את השאר בלי אפילו אם לקפוץ, אפילו לא צריכים לחתוך. כן, זה משהו מטורף לחשוב על זה, אבל פה, תשמע, יש פה כל כך הרבה מכשולים של הבטחה וכתרות ורחובות שהם הופקעו לצורך האולימפיאדה, אתה יודע, אתרים איקונים, רחובות רחבים, הכל כדי שבאמת לנסות למזער למינימום. אבל שוב, אני רוצה לדבר על הספורטאים שלנו, זה לא נעים, זאת אומרת, הם לא מרגישים חלק מהעניינים כאן, כי הצעדים שלהם הם אלה יותר מוגבלים, והם לא יכולים לצאת ולבלות כמו כולם, וזה לא נעים, מה להגיד, זה לא נעים גם להשתתף במשחקים שאתה יודע שמאיימים עליך וכו'. יש כאלה שלוקחים את זה יותר ללב, יש כאלה שפחות.
תגיד, רז, לא התרברבנו קצת יותר מדי על זה שהולכות להיות 5-6 מדליות וזה, בינתיים העסק תקוע?
לא, 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 לא חושב שמישהו אמר 5-6,
4-5 בטוח אמרו.
3-4 היה יותר ריאלי, אנחנו ציפינו ככה.
2-3.
בוא נסגור על 2.
לא, 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 לא. אני פחות ברשימות שלי.
אבל אנחנו מאומה שבה המתעמלת אז נפלה מהקורה והכל משתבש. בואו נבוא קטנים ונצא גדולים.
אני אסביר, אני ציפיתי ל-3-4. יש לנו את ארטיום, נכון שהוא כמעט נשר אבל הוא עדיין בגמר. לדעתי אבי מדליה התעשת מהאלם שהוא היה בו. והמזל שבו הוא עלה באמת בחוץ שערה לגמר יביא איתו גם את המדליה. יש לנו את רז הרשקו, שהיא אמורה לקחת לפחות הרד בג'ודו, כי היא אלופת עולם. היא אומנם תתגוש אלופה אולימפית בחצי הגמר, אבל גם אם תגיע לחצי גמר ותפסיד לאלופה האולימפית, אז עדיין יש לה יריבה יותר נוחה בקרב על הרד. זה שתיים.
במכות אולימפי נחשב יותר מעולם?
כן.
אוקיי, רגע, תן לו לסיים, יש לנו חצי דקה, איפה עוד?
ויש לנו את ידבר לניר, שיכולה להביא לפחות הרד, והנבחרת האומנותית בהתאמלות. זאת אומרת, ארבעתם לא נכנסו למעגל, חוץ מארטיום.
אני רק אומר לך...
כרגע בתחזיות אנחנו עומדים.
אני רק אומר לך שאנחנו נאמת אותך עם החלק הזה של רעיון. אנחנו אנשים עם זיכרון של בדואים.
לא, לא, אני מוקלט הרי, אתה
מוזמן להציל לי את זה, בטח. הלוואי, הלוואי, צריך קצת מדליות לעודד אותנו פה, רז שכניק. לא אמרנו, אתה שם, אתה באולימפיאדה, אנחנו נשרפים פה בחום. תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה.
אורחים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל. גיא רביב, אחיד לוק. ורות מתתיהו ארגון, אחינו ספורט עם קופן ואיללי, נקווה שהרוחות ירגעו. עכשיו
שהבוקר עוד חיכינו למהלומה בלבנון.
כן, עזוב.
ופתאום הגענו לשדה תימן.
פסה, לבנון, ביי, שלום.